ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה המקצועית חוויה של דיבור מבית נובוטוק. אני רבקה אלימלך, קלינאית תקשורת מקצועית בטיפול בהפרעות שטף וגמגום. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שמתמודדים עם גמגום, אל תשאירו אותם לבד, שתפו איתם את הפרקים שלנו ועזרו לאחרים להעלות מודעות לנושא.
חוויה של דיבור עם רבקה אלימלך מבית נובוטוק, המרכז לטיפול בהפרעות שטף וגמגום.
נובוטוק זה בית. בית לכל האנשים שמתמודדים עם מחסום הדיבור ונמנעים מלהיות מי שהם ולבטא את עצמם. לאנשים שבשבילם פעולה בסיסית ויומיומית כמו דיבור מהווה קושי וגוררת פחדים, אימנויות והרבה מאבק בגוף ובנפש. בית לאנשים המתמודדים עם גמגום זה לא מה שמגדיר אותם, אלא חלק מהם. המטרה שלנו היא להגיע למצב של קבלה עצמית, של שינוי דפוס הדיבור ושל חוויית הדיבור. ולהגיע למקום נינוח וטוב יותר ללא מאבק. כחלק מהנגשת הידע באופן כללי שלנו על נושא הגמגום, אתם רואים שאנחנו לא מתעלמים לאורך כל הדרך מהחלק הרגשי שהוא אינטגרלי, ואפשר להגיד כמעט וחשוב יותר מהחלק הטכני. מטרת התוכן שאנחנו מביאים היא באמת הרצון לתת לכל אחד ואחד כלים נגישים ומעשיים לעבודה פנימית, על קבלה. בתחום הגמגום נושא הקבלה הוא ממש חלק אינטגרלי מהטיפול, ומעודד תוצאות טובות יותר בסוף טיפול. אז היום אנחנו מארחים את דוקטור איתי גליק. אז דוקטור איתי הוא פסיכולוג קליני, מומחה, בעל קליניקה פרטית באזור המרכז. ושלום ותודה שבאת אלינו.
שלום רבקה, שלום למאזינים, תודה שהזמנת אותי.
אז בוא תספר לנו קצת על הרקע של הקריבות שלך לנושא הגמגום.
אוקיי, אז יש לי המון המון שנות ניסיון בגמגום, בהיותי אדם שמגמגם. אני מגמגם מגיל 2.5, אז יש לי הרבה שנים בתור אדם שמגמגם, וב-15 שנה האחרונות יש לי גם ניסיון בטיפול, טיפול באנשים שמגמגמים, אני מדריך ומלמד קלינאיות תקשורת, אני מדריך הורים שהילדים שלהם מגמגמים.
וואו, אז בעצם אנחנו ככה רוצים לקבל ממך את כל הכלים האלה שיש לך, שאתה מעביר, בצורה שתוכל לתת לנו כלים פרקטיים ויישומיים, כמו שאמרנו בהתחלה. אז נתחיל מזה שבטח אתה ואני ו... כל המאזינים מכירים את המחשבה הזאת, אם רק הייתי, אם רק הייתי עשיר, אם רק הייתי מתקבל לעבודה, אם רק הייתי נשוי, ואפילו אם רק הייתי מדבר שוטף, שזה רלוונטי אלינו. הכל היה מסתדר, הכל היה אחרת. כשהקשבתי להרצאות שלך, פתאום נפל לי הסימון שזה מונח שקוראים לו פגימות. המונח פגימות מתייחס למשהו שקשה לי לעשות, ואנשים אחרים עושים בצורה קלה יותר. ובעצם אנחנו לא מספיק טובים בתחום הזה, אנחנו לא מספיק בתחום הספציפי הזה, אם זה בעבודה ואם זה בדיבור. אז גישת האקט ACT, שאתה כבר תרחיב לנו עליה, מתייחסת בצורה יפה ושימושית לרעיון של פגימות. ובמיוחד פגימות כשהיא לא נפטרת, שאנחנו לא מגיעים להשגת המשאלה הרצויה. אז... אנחנו יודעים מה ההגדרה של גמגום על פי ההגדרה של DSM-5 וגם על פי היכרות אישית, אבל תופעת הגמגום היא מרתקת בין היתר כי היא עמוקה ומלאת רבדים ואפשר להרחיב בה עוד הרבה. אבל בוא נתייחס לפגימות בתוך גמגום. המצוקה הזאת שבה אני רוצה להיות אחרת וחושב שאם הייתי אחרת אז הכל היה מסתדר. בוא נתחיל מהשורש. איתי, מה הגורם לגמגום לפי מה שאתה מציג?
אוקיי. אז כשאת מדברת, רבקה, לפגימות, אני חושב שכדאי להוסיף מילה חשובה נוספת, וזה שליטה. בעצם כשאני מתייחס לחלק בי כפגום, כלא בסדר, ואני אומר, או כמו שאנחנו לומדים בשפת האקט, לשים לב שהמיינד שלי אומר, אם רק הייתי, כמו שאמרת, נשוי, עשיר, מדבר בשטף, אז, כן? בעצם זה המיינד שלי, כן, נכון? זה מחשבה שמופיעה בצורה ספונטנית, לא תכננתי לחשוב אותה, היא פשוט הופיעה לי בראש, נכון? היה טריגר, היה משהו במציאות, ראיתי מישהו מדבר בשטף ונורא קינאתי בו, ראיתי רכב יפה או זוג נשוי הולך, והמיינד שלי אמר, אם רק הייתי, נכון? וזה, ואז אני לומד, כשאני מתרגל אקט, אני לומד לשים לב שעברה לי מחשבה בראש, שמנסה לגרום לי להשיג שליטה. בגלל שהעולם, למי שמדבר לא בשטף, אבל גם למי שמדבר כן בשטף, העולם הוא מקום הרבה פעמים שנחווה כמבלבל ומסוכן ולא ברור, וכולנו כולנו רוצים להשיג בו יותר שליטה ממה שיש לנו. והמיינד מתנדב לסייע לנו בזה. פעמים רבות זה נהדר. ואפשר להסתכל על כל מה שבני אדם השיגו לאורך ההיסטוריה, ולראות כמה שליטה השגנו. אנחנו יכולים לנסוע מרחקים ארוכים יותר, ולמזג את הבניינים שלנו, שיהיה לנו קריר בקיץ וחמים בחורף, ופיתוחים מדעיים, בהמון המון דברים שקשורים בשליטה, בגורמים חיצוניים. אנחנו השתפרנו מאוד, אבל בשליטה, בחוויות הפנימיות שלנו, אנחנו לא מאוד טובים. ואז כשמסתכלים על גישת האקט, גישת האקט בעצם אומרת שבעיות רבות, ובכללן בעיית חוסר השטף, היא בראש ובראשונה בעיה של ניסיון להשיג שליטה, במקום שאנחנו לא יכולים להשיג שליטה. אנחנו לא יכולים. וכאן אני מגיע להשיב לשאלה שלך של מה גורם לגמגום. והתשובה הכי קצרה וכנה בעיניי זה שאנחנו לא יודעים מספיק. אנחנו לא יודעים מספיק. אני מקווה שעוד 20 שנה, 5 ו-10 ו-20 שנה, יהיו תשובות יותר טובות לזה. אבל זה שאנחנו לא יודעים מספיק, לא אומר שאנחנו לא יודעים כלום. אנחנו יודעים משהו. וברוב המקרים, בגמגום התפתחותי, שזה חשוב לציין, וזה הגמגום שאנחנו מדברים עליו כאן, זה גמגום שמתחיל מתישהו בשנות הילדות. לגמגום התפתחותי, ברוב המקרים יש רקע גנטי, שאנחנו נוכל לראות אותו בכך שיש קרובי משפחה לרוב מדרגה ראשונה ושנייה, ולפעמים גם יותר שמגמגמים גם. הרקע הגנטי יוצר פגיעות במערכת העצבים. זה פגיעות פיזיולוגית שגורמת לקושי בשליטה בעברי הדיבור. וזה בעצם ההגדרה של גמגום. זה לא בעיה נפשית, היא לא פסיכולוגית, היא לא נגרמת. גמגום לא נגרם כתוצאה מטראומה. גמגום זו בעיה פיזיולוגית, נאורולוגית, לרוב עם רקע גנטי, שגורמת לקושי בשליטה בעברי הדיבור, כשעל פי רוב יש החמרה במצבים של מצוקה רגשית. וכאן נכנסת הפסיכולוגיה. אמנם היא לא הגורם לבעיה, אבל היא יכולה לסייע מאוד בפתרון. מאחר וכשהאדם שמגמגם וההורים של הילד או הילדה שמגמגמים לומדים להתמודד יותר טוב עם המצוקה הטבעית שעולה אצלהם ביום יום, אז הם בעצם לומדים להתמודד עם חוסר השטף בצורה יותר טובה.
בעצם נתת לנו כאן את השילוב בין החלק הכל כך נוירופיזיולוגי, בעצם הכל כך מדעי כזה לחלק הרגשי, שהוא בעצם החלק המתערב, שהוא חלק אינטגרלי, הוא מחויב, כי אנחנו גוף נפש, ואני רואה ושומעת עליך כמשלבת גישת האקט. אז בוא תספר לנו בכלל מהי גישת האקט ככה בקצרה, ואז באמת נצלול לאיך זה מותאם לאנשים שיש להם גמגום, ומה הקשר בין זה לזה.
אז גישת אקט, acceptance and commitment, אוקיי, זה בעצם גם ראשי תיבות של acceptance, זה קבלה, כמו שאמרת בהתחלה, הרבה מהמצב של האדם שמגמגם, הקבלה של המצב מאוד מסייעת בשיפור איכות החיים, אבל גישת אקט לא מציע רק את החלק של acceptance, של הקבלה, אלא גם את החלק של commitment, של הפעולה המחויבת. עוד רגע אני מקווה אנחנו נוכל לשוחח יותר על פעולה מחייבת, מה זה בעצם אומר. אבל גם הראשי תיבות בתור מילה, ואומרים אקט ולא ACT, זה כבר טיפ ראשון למי שרוצה להרגיש שהוא קצת בתוך השיטה, אקט באנגלית זה לפעול. זאת גישה התנהגותית שמדברת על פעולות, וזאת גישה שהיא מבוססת מיינדפולנס, כלומר קשיבות. כמו שהזכרתי קודם, בגלל שאקט אומרת שהמון קשיים בתחום הנפש, נובעים מניסיון להשיג שליטה במקומות שאנחנו לא יכולים להשיג שליטה, כן? אני רוצה להיות נשוי, אבל אני כנראה, כרגע, לפחות היום אני לא נשוי, נגיד, כן? או אני רוצה להיות עשיר, לפחות היום אני לא עשיר, ואני רוצה לדבר בשטף, אבל אין דרך טובה לאדם שמגמגם, אדם בוגר שמגמגם, אין היום דרך טובה מוכחת מדעית לגרום לאדם בוגר שמגמגם להפוך להיות דובר בשטף ב-100%. אין. ועל כן, מוטב לאמץ את ההבנה שזה בסדר לגמגם. ולעבור משם לשאלה של אם זה בסדר לגמגם, אולי אני יכול לבחור את איך אני מגמגם.
דיוק משמעותי. אז איך אני בוחר את איך אני מגמגם? זה נשמע כזה מאוד יפה. איך אנחנו עושים את זה בפועל?
אז בגישת אקט, אנחנו מנסים לקבל את מה שאנחנו לא יכולים לשנות. ומה שאנחנו יכולים לשנות, אנחנו מחפשים את הדרכים היעילות ביותר לעשות את זה. והרבה אנחנו מסתכלים על בחירה. למעשה אנחנו מנסים להגביר את דרגות החופש, את האפשרויות לבחירה של כל אדם, ובהקשר שלנו של האדם שמגמגם, בכל רגע במשך היום. בשביל לקבל בחירה, כדאי ראשית שאני אהיה בתשומת לב לרגע הזה. וזה החלק של המיינדפולנס, שהוא בעצם הבסיס, הוא המצע של גישת האקט. זה להיות מחובר לחוויה, כפי שהיא מתפתחת כאן ועכשיו, בעדינות ובלי שיפוטיות. אוקיי? זו הגדרה שנשמעת קצרה ואולי פשוטה, אבל כמו שאומרים באנגלית, simple but not easy. כלומר, היא פשוטה להבנה, אבל היא לא פשוטה לביצוע. תשומת לב, לחוויה, כפי שהיא מתפתחת ברגע הזה, אני מזמין את המאזינים לשים לב לחוויה שלהם עכשיו. מה זו חוויה? בחוויה אנחנו מנסים להבדיל, קודם כל, בין המחשבות. מחשבות זה כל מה שעובר לי בראש. מחשבות יכולות להיות מילים או תמונות ויזואליות, ובייחוד מה שמיוחד במחשבות שהן נגישות רק למי שחושב אותן. הוא יכול לספר עליהם למישהו אחר, אבל הסיפור, כמו שכולנו יודעים, הוא אף פעם לא התמונה המלאה. אז אנחנו מנסים בחוויה להבדיל בין המחשבות, שזה כל התכנים המנטליים של מה שעובר לי בראש, לבין תחושות הגוף, שזה כל מה שאני מרגיש בגוף, אני כולל פה את חמשת החושים. אוקיי? ממש כמו אני מזמין את המאזינים לחזור ללימודים שלהם בגן, וממש כזה לשים לב מה אני רואה עכשיו, מה אני שומע, מה אני מריח, מה אני יכול להרגיש למשש. Okay? אז אנחנו נבדיל בין המחשבות, מה שעובר לי בראש, תחושות הגוף, חמשת החושים, כל מה שאני יכול לשים לב אליו עם חמשת החושים, וההתנהגות שלי, מה שאני עושה עכשיו. ובגלל שהבחירה הזאת, בין היתר איך אני מגמגם, אבל בכלל איך אני בוחר, אני קמתי יום הבוקר, אז what's next, כן? כאילו מה אני עושה עכשיו אחרי שקמתי? הבחירות, רצף הבחירות האלה, כדי לבצע אותם בצורה טובה, אנחנו מזמינים את מי שבוחר לתרגל אקט, לשים לב למה שאנחנו קוראים משולש החוויה. משולש החוויה הוא למעשה דרך לזכור, לשאול את עצמי שלוש שאלות שקשורות בחוויה שלי. איזה מחשבות עוברות לי בראש עכשיו? איזה מחשבות עוברות בראש? מזמין את המאזינים לחשוב, איזה מחשבות עוברות בראש עכשיו? והשאלה השנייה, איך הגוף שלי מרגיש עכשיו? והשאלה השלישית, איך אני מתנהג עכשיו? מה אני עושה? Okay? וכשאני מקבל תשובה לשלושת השאלות האלה, אז יש לי תשומת לב לחוויה שלי כפי שהיא כרגע. וזה כבר התחלה טובה, נכון? כמו שאני מנווט ממקום מסוים למקום אחר, ראשית כל כדאי שאני יודע איפה אני נמצא. נכון? איפה אני נמצא? אז משולש החוויה עוזר לי להבין איפה אני נמצא. ועכשיו אני צריך לבחור את הבחירה שלי, מה היעד. נכון? מה היעד? לאן אני הולך היום? מה אני רוצה לעשות היום? אוקיי? וכשיש לי את נקודת המוצא שלי, ויש לי את היעד שלי, אז רק נשאר לי עכשיו את הדרך, וזה כבר יותר קל.
אז במידה והצלחתי לפענח את המחשבות שלי, בעצם מה זה לפענח? לשים לב אליהם בתשומת לב לא שיפוטית, והצלחתי לשים לב לתחושות הגוף שלי, והצלחתי גם לשים לב למה אני עושה. איך אני מתקדמת הלאה להגדיר את היעד שלי, לפי מה היעד שלי מוגדר, לפי מה שלוז החיים מכתיב, לפי מה, זה רק פעולות? כאילו, זה רק הפעולות שאני עושה, זה היעד? או שהיעד הוא קצת מעבר לפעולות מסוימות ספציפיות, שזה ללכת לעבודה, לחזור הביתה, לאכול, לישון? איפה זה נמצא?
אז בגישת האקט, אנחנו נבדיל בין מה שקורה בתור ברירת המחדל. הכינוי של זה על פי רוב זה הטייס האוטומטי. זה מה שקורה כשאני לא משקיע יותר מדי זמן ומחשבה בנוגע לשאלות האלה. ואז בדיוק כמו שציינת, אני קם, למה אני קם? כי תצא לשעון, ומה אני עושה עכשיו? אני הולך לעבודה, ולמה אני הולך לעבודה? בשביל להרוויח כסף. למה אני מרוויח כסף? לקנות אוכל. למה? כי אני רעב, אני צריך לאכול. וכולי וכולי, עד שמסתיימים החיים. כן? וזה איזשהם חיים שהם נטולי בחירות, מודעות, ברורות, ואנחנו כולנו מבלים לפחות דקות בחיים שלנו ככה. יש אנשים שמבלים חיים שלמים ככה, אבל כולנו, אני אסתכן ואומר, 100% מאיתנו, מבלים לפחות דקות ביום שאנחנו עושים דברים בלי תשומת לב, בלי מחשבה. למה? ככה, כי התרגלתי. כי זה מה שהטייס האוטומטי שלי אומר שאני צריך לעשות עכשיו. כשקמים, שותים, כן, תה או קפה, ואז אני מתלבש, מצחצח שיניים, למה? ככה. Okay? בלי רגע לחשוב. בגישת האקט אנחנו אומרים, שנייה, אדם שמגמגם בכלל, כן, כדאי שהוא יחשוב, נכון, על מה הוא רוצה לדבר, ואיפה הוא רוצה לדבר, וכמה, נכון? כי אם אדם שמגמגם לא יחשוב על זה, על פי רוב מה שיקרה זה שהוא יימנע. הוא יימנע. בגלל, כמו שציינת, התחושה של הפגימות, והתחושות של הבושה, והשיפוט על ידי האחר.
והחוויות השליליות שנצברות כתוצאה מתגובות סביבה לפעמים לא חיוביות.
בדיוק, וכל ההיסטוריה, נכון? אנשים מגמגמים, כן, לרוב יש להם כזה הרבה שנים, וכל ההיסטוריה של התגובות השליליות, והתחושות המצב רוח הלא טוב, החרדה לפני אירוע של דיבור, גם אם הוא דיבור יחסית יומיומי של ללכת למכולת ולקנות לחם וחלב. אז אם האדם שמגמגם לא ישים לב ולא ישאל, טוב, מה אני עושה עם הדיבור שלי היום, יש סיכוי סביר שהוא יימנע. והימנעות מובילה לעוד הימנעות. ועוד הימנעות ועוד הימנעות, והתוצאה של הדבר הזה בטווח הרחוק, זה צמצום של מרחב החיים. בגישת האקט בעצם עושים שינוי מהותי מהשיטות ההיסטוריות שבעזרתם טיפלו בגמגום בעבר. בעבר, גם כשאני הייתי ילד, השיטות לטיפול בגמגום היו שיטות של עיצוב שטף. מתוך ההבנה האינטואיטיבית וההגיונית בתיאוריה, זה לא עובד במציאות כל כך טוב, זו הבעיה, אבל בתיאוריה זה סופר הגיוני. מה הבעיה של אדם שמגמגם, שהוא לא מדבר בשטף? אז בוא נלמד אותו לדבר בשטף, ואז הוא מדבר בשטף, והכל בסדר, נכון? אז בהיגיון זה אולי נשמע בסדר, אבל בפועל רואים שזה לא עובד. ולמה זה לא עובד? כי לרוב אנשים בוגרים שמגמגמים לא יכולים לעבור לדיבור בשטף של 100%, אלא אם הם מחליטים שמשקיעים את רוב תשומת הלב שלהם לדיבור בשטף.
לצורה של הדיבור.
לצורה של הדיבור, בדיוק. וזה גורם, ואז קשה נורא לשים לב לדברים אחרים, והחיים נהיים שוב נורא מצומצמים, כי אני כל היום מסתובב בעולם, ורק לא לגמגם, לא לגמגם, לא לגמגם.
שזה סוג של בעצם הפיכת המאבק, ממאבק להסתיר את הגמגום בעזרת, אם זה אימנויות או דברים אחרים, להסתיר את הגמגום בעזרת טכניקות, טכניקות, טכניקות בלי הפסקה.
בדיוק, בדיוק. אז באקט אנחנו מזמינים את האנשים שמגמגמים, ואת ההורים שילדיהם מגמגמים, ואת קליני התקשורת שמטפלים באנשים שמגמגמים, לעשות שינוי של מוקד תשומת הלב. בעצם זה שינוי של מיינדפולנס, כי במיינדפולנס אנחנו בתשומת לב, אל תשומת הלב שלנו, ושואלים איכן תשומת הלב כרגע, ומכוונים אותה לאן שחשוב. אז את העולם של הטיפול בגמגום, אנחנו משתדלים להפנות את תשומת הלב מטיפול ישיר בשטף, לשיפור איכות החיים, להרחבה של איכות החיים, ולעזור לאדם שמגמגם, להפוך לאדם שהחיים שלו מלאים ועשירים, ושהוא משתפר, וזה הקומיטמנט, כן? זה לא רק הקבלה, אני מגמגם וזהו, ואני אמשיך בדיוק כמו שאני אסחוב ככה בקושי בעלייה, לא. אלא מחויבות לעבודה, להפוך לבן אדם שהוא יותר טוב בתקשורת מילולית.
כן, אפשר okay. להגיד גם יותר טוב בלעשות את מה שהוא באמת רוצה לעשות. כי תקשורת מילולית זה יכול להיות חלק ספציפי בתוך האימנות הגדולה. לפעמים האימנות היא לא רק מתקשורת מילולית עבור התקשורת, אלא בעצם רק עבור הרצון שלי, רגע, לומר, אפילו אם זה לא מעביר פה גלגל של תקשורת. בעצם, כחקירה אחר נושא האימנות, אפשר לראות שלפעמים התחושה של הקשה של אנשים שיש להם גמגום, היא לא רק אימנות מעצם התקשורת, אלא מעצם עשיית הדבר שאותו היה בא לי לעשות, או נכון לי לעשות, או רציתי לעשות, וזה לא רק מעצם התקשורת, כי בעצם ההימנעות הזאת היא הימנעות שהיא גם כוללת הימנעות של מעשים, שזה כבר לא להגיע למפגש, כדי לא להגיע לתקשורת.
נכון.
אז כבר להגיע זה כבר עוד שלב שאנחנו נרצה שיקרה כנראה.
זה מאוד מאוד נכון, וזה מתקשר לנושא ששוחחנו עליו קודם, שהימנעות מובילה להימנעות. כל בני אדם, בלי קשר למידת שטף הדיבור שלהם, יש רגעים בחיים שעולות תחושות לא נעימות, חרדה, כעס, עצב, בושה, נכון? זה חלק מלהיות בן אדם. וכשאדם שמגמגם לומד את הטריק הזה, שאם הוא פשוט לא עושה משהו, אז הוא לא מרגיש בטווח הקצר את התחושה הלא נעימה, זו למידה שקל להכליל אותה. ואז אומרים, בעצם אם אני לא עושה גם את זה, אני לא ארגיש כעס, ואם אני לא אעשה את זה, אני לא ארגיש בושה, ואני לא אעשה את זה, ואני לא אעשה את זה, אני לא ארגיש את כל הרגשות הלא נעימים האלה. ובטווח הקצר זה עובד נהדר, זה טריק מדהים, אני ממליץ בכולם, לכולם, לא סתם, אני לא ממליץ לכולם, כולם ניסו את זה, אני לא מכיר מישהו שלא ניסה את זה, ולא מכיר את ההקלה בטווח הקצר שההימנעות נותנת, אבל בטווח הארוך, כן? כמו כל התמכרות, כן, שימוש יתר ושימוש ארוך טווח, גורם בסוף לחיים מאוד מצומצמים ואומללים. אז ההזמנה כאן זה להיות בתשומת לב, ולחשוב קדימה איזה חיים אני רוצה שיהיו לי. וכאן אנחנו נכנסים לנושא שהוא גם מאוד חשוב באקט, וזה נושא ההבהרה של הערכים. בעצם בגישת האקט, כחלק מהטיפול, אנחנו עוזרים לאנשים להבהיר איזה ערכים הם היו רוצים שיובילו אותם בחיים שלהם. ואנחנו מבדילים ערכים למטרות. אוקיי? למשל, אם הערך שלי, כן, הוא משהו, הוא צורה שאני רוצה להתנהג בה. למשל, אני רוצה להתנהג בצורה שהיא אמיתית. אני לא רוצה להיות בהצגות. אוקיי? או אני רוצה בתור אבא לילדים, אני רוצה להיות אוהב וחם, במקום מרוחק וקריר. כשאני מגדיר את הערך, את מה שחשוב לי, אני מתמקד בניסוח של איך אני רוצה להתנהג. למשל, הערך שלי הוא לא להיות נשוי, כי נשוי זאת מטרה. מטרה או שהיא קורית או שהיא לא קורית, כן? נשוי זה כמו הולכת להביא חלב מהמכולת, או שאני אצליח כי יש חלב ויש לי מספיק כסף ואני אצליח במשימה, או שאני לא אצליח כי המכולת סגורה, כי אין חלב או לא משנה מה. אז להיות נשוי זה לא ערך, זאת מטרה, או שזה יקרה או שזה לא יקרה. אם אני רוצה לפעול לפי מה שחשוב לי, אולי זה להיות באינטימיות רגשית, להיות בקשר טוב, לאהוב, וזה אני יכול לעשות, בין אם אני כבר נשוי או עוד לא נשוי. זה דברים שאני יכול כל הזמן לחשוב, אוקיי, אני מצליח להיות פה אינטימי מבחינה רגשית, אני מצליח להראות את זה שאני אוהב, אני מצליח להראות את כמה הצד השני חשוב לי. לא יודע, תלוי, במלא דברים, כן? במטאבוליזם שלי, במחלות, בלא יודע, אם אשתי קנתה בורקסים, אני לא יודע מה, כאילו, אני לא יודע מה יקרה, כן? אז אני מבדיל בין ערכים, שזה הכיווניות, מה שאני יכול לשלוט. אני יכול לשלוט שלא משנה מה, אני חותר לאורח חיים בריא, אני חותר לממש את עצמי בעולם, אם אנחנו בדיבור, אני חותר להיות בקשר אינטימי וקרוב, אולי עם אשתי, אולי עם הילדים שלי, אולי עם חבר טוב שלי, אולי עם הקולגות שלי. ואז אני הרבה יותר יכול להיות גמיש אם אני משיג את המטרה או לא. ברור, כולנו אוהבים להשיג מטרות. כן, כולנו אוהבים כן, להיות עשירים ומוצלחים ולהתחתן וזה וזה, אבל אנחנו לא תמיד מצליחים.
ופה בעצם אפשר להגיד שזה הקשר שנוצר בין הפגימות שאליה דיברנו, שזה הבנה שאנחנו לא נוכל להשיג את מה שרצינו, ולכן אם יש לנו ערך מסוים, אנחנו כל הזמן נחתור אליו ולא בהכרח דרך הדברים שחשבנו שהם אלו שיובילו אותנו לשם. למשל, אם נדבר על גמגום, אז אם הערך שלי הוא לתקשר עם אנשים, להיות בתקשורת בונה, לחוות סיטואציות של הצלחה בקשרים, אז לשמר קשר טוב, אז כל המטרות של להיות דיבור שוטף, זה בעצם לא רלוונטי, כי אפשר גם ליצור, להגיע לאותו ערך דרך דרכים אחרות, דרך השתתפות בשיחה עם גמגום או בלי גמגום, דרך אינטראקציות, דרך חשיפה לעוד אנשים, דרך יצירת שיחות אינטימיות, ולא בהכרח מה הצורה שזה קרה.
בדיוק, זה בדיוק. ואז למעשה אני עושה פה שינוי מהותי בתוך הטיפול בגמגום, וזה שאני מדגיש שזה בסדר לגמגם. אם כך אני מסתכל על העולם, בתור רגע, מה המטרות שלי? כן, לדבר בשטף, אוקיי, כזה, או שכן או שלא, אבל לדבר בשטף בשביל מה? בשביל להצליח בעבודה? איזה עבודה? אולי נצליח שם עם הגמגום, או בשביל לשפר את המצב המשפחתי שלי, להתחתן, המצב הכלכלי, מה שזה לא יהיה. אולי אני יכול לעשות את זה גם כשאני מגמגם, אני לא צריך קודם שהשטף שלי יהיה מושלם, ואז אני אעשה את זה. כשהחשיבה מצליחה להשתנות בצורה הזאת, שזה בסדר לגמגם, זה חלק מאוד מאוד חשוב בתוך הטיפול האקטי באנשים שמגמגמים, כי מכאן יהיה לנו יותר קל לעבור ולחשוב גם על איך אני מגמגם. Okay, וזה גם חלק שבעיניי הוא מעניין בטיפול האקטי ובתרומה שלו לאנשים שמגמגמים, וזה החיבור למשל של אקט לשיטות ותיקות יותר כמו עיצוב שטף. אוקיי? כי יגידו אנשים, ובעיניי בצדק, למי שהגמגום שלו הוא מאוד חמור, כן, הוא כזה מאוד רציני, אז התקשורת היא סופר קשה, יש עדיין המון מאבק בדיבור. כן? כל הדיבור הוא מאוד בפייט אור פלייט, בהילחם או ברח, ומאוד קשה להעביר מסר. מאוד קשה להעביר מסר. וכשקשה לי להעביר מסר, אז איך אני אצר אינטימיות רגשית אם אני בסוף רוצה להתחתן, ואיך אני אציג את עצמי ברעיון עבודה אם אני רוצה להתקבל לעבודה, ואיך אני אשאל את הירקן אם יש בננות, ואם יש בננות בשלות, אם אני מפחד מהבלוק באות ב' ואני אגיד, ואז אני, כן? אז המון המון דברים שיהיה לי מאוד קשה לעשות כשהגמגום שלי כבד. וההזמנה בגישת האקט היא לראות איך אני יכול להתייחס גם לשטף בצורה שהיא קשובה ועדינה וחומלת. ואפרופו, למשל, אם קשה לי, בוא נחזור לדוגמה של הירקן והעובדה שאני רוצה בננות בשלות, אוקיי? וזה שתי בטים ברצף, וזה יכול להיות קשה. למי שקשה לו האות בט, לכל אדם שמגמגם יש אותיות אחרות שקשות לו. אז אני יכול למקד את תשומת הלב לרגע, כן? אם אני מתאמן במיינדפולנס, ומתאמן לשים לב לתשומת הלב שלי כמו אלומת אור, שאני יכול להפנות אותה כמו אלומה של פנס, אז אני נכנס לירקן, ואני לרגע מפנה תשומת הלב ולמסר. מה המסר? מאוד חשוב לי לקנות בננות בשלות, כי אני רוצה לפות עוגת בננה, כי הבת שלי מאוד אוהבת עוגת בננה, ואני רוצה להכין לה את זה. אז זה המסר, אני רוצה לצאת מהירקן עם בננות בשלות, ואני לא רואה אותן. אני צריך, יש שם רק בננות שהן לא בשלות, וזה לא יעזור לי, אני צריך בננות בשלות. אז אני צריך ללכת לירקן ולשאול אותו. אז אני שם לב למחשבה שעוברת לי בראש, אוי ואבוי, אני לא אצליח להגיד בננות בשלות, ואני הולך להתעקע שם, סליחה, אפשר, ועד שיצא לי הבננות והבשלות, ואז הירקן אולי הוא יהיה חסר סבלנות כלפיי, ואולי הוא ילעג לי ואנשים אחרים בתור, וטוב, אולי אני אוותר על להכין עוגת בננות לבת שלי, אז אולי זה לא כזה חשוב. אז אני אומר, רגע, איזה אבא אני רוצה להיות? איזה אבא אני רוצה להיות? כן? לא, אני רוצה להיות אבא קרוב, חם, אוהב. אני רוצה להראות לבת שלי כמה היא חשובה לי, ואני רוצה להראות לה שאני מכיר דברים שהיא אוהבת, ורוצה לתת לה דברים שהיא אוהבת. מאוד מאוד חשוב לי. זו מטרה טובה להכין עוגת בננות. אם זה בסוף לא יקרה, הכל בסדר, כן? אבל זאת מטרה טובה, אחת מיני רבות, בתוך האינסוף בחירות שלי לאורך היום, זה מטרה טובה בשביל להראות לבת שלי איזה ערכים יש לי כאבא שלה. אז מה זה אומר מבחינת הדיבור שלי? או שאין מנוס, כן? אני צריך ללכת לירקן ולבקש ממנו בננות בשלות. אבל מה יהיה עם הבית? ועכשיו גם עשיתי build-up, כן? אני כבר, המחשבות שלי מלאות בחרדה, אני כבר מגיע לירקן, והלב שלי דופק, ונגיד יש לפניי לקוח, ואני מחכה עכשיו עד שהלקוח שלפניי יסיים, כבר הלב שלי ב-200, ואני שם לב שהשפתיים שלי יבשות, אני עושה את משולש החוויה, כן? הגוף שלי, השפתיים יבשות, הלב דופק ב-200, המיינד שלי, המחשבות, אוי ואבוי, אוי ואבוי, זה מגיע, אני לא אצליח, כן? וההתנהגות שלי זה עוד שנייה אני בורח מחנות הירקות, אוקיי? ואז אני אומר, רגע, יש לי פה הזדמנות לבחירה, כן? ויש לי הזדמנות להפנות את תשומת הלב למחשבות, ולהזכיר לעצמי שזה בסך הכל מחשבות. זה לא עובדות. איך אני אגיד את הבננות בשלות? בוא נראה. עד שאני לא אגיד, אני לא יודע. יש בגמגום אלמנט של הפתעה. איך הירקן יגיב? גם את זה אני לא יודע. אנחנו לא כל כך טובים בניבוי התגובות של אנשים אחרים. אז איך הוא יגיב גם פה? כדאי שאני אחכה, כן? אם הוא ילעג לי, זה שלו, זה בעיה שלו, כן? אני יודע שאני עושה את מה שאני צריך. ועכשיו אני יכול להפנות את תשומת הלב שלי לעברי הדיבור, אוקיי? ורגע, להשתמש בחמלה, ברכות, בחום, בשביל לשים לב איך אני הוגה את הבית של הבננות. ולשים לב שכשאני בפייט אור פלייט, במאבק, אני לוקח נשימה עמוקה, ואז אני סוגר את השפתיים חזק, וכשהשפתיים סגורות חזק, אני לוחץ, ויוצא לי מינסלין כזה, כן? וזה בלוק בשפת קלינאי התקשורת. אבל אם אני בתשומת לב, ואני משתמש בעדינות, שזה מיינדפולנס, ובאי שיפוטיות, שזה מיינדפולנס, ובחמלה, שזה מיינדפולנס. אני יכול לגשת להגיעה של הצליל בה, של הבננות, ברכות.
ופה אני חייבת להוסיף את הפן הקלינאי שלי שאומר, רגע, אבל לפעמים את הטכניקה הזאת צריך לרכוש בצורה שהיא מאוד יסודית ונכונה, כי לפעמים הבית נתקע לא רק בשפתיים, הוא נתקע גם במיתרים, ואיך אני עושה את הפתיחה שם, אז זה כבר מתחיל להיות יותר מסובך, ואם זה שנתקע, אז זה לא שתקוע בפה, זה תקוע רק במיתרים, כי תנועות נהגות רק דרך תזוזה קטנה של הפה, ולא חסימה של עברי ההיגוי, ובמיוחד במיתרים, ולכן, כן נכון, לפעמים לשאול את האדם שמגמגם, האם נכון לו ולחומרת הגמגום שלו ולאורך החיים שלו וגם לאופי שלו, לשלב את הטכניקות בצורה שהיא מבוססת נכון, שהיא בנויה בצורה שאולי בונה את ההבנה הפיזיולוגית טוב יותר ו... מאפשרת לו להוציא ברכות את המילים בצורה שהוא מודע יותר, מבין יותר מה הוא עושה, ועושה את זה גם בצורה נכונה יותר.
אני מסכים מאוד, ואני חושב שזה חלק מהגדולה של גישת האקט, שהיא משתלבת יפה מאוד ביחד עם גישות של עיצוב שטף. אני חושב שחשוב להדגיש כאן מה הדמות ומה הרקע. אוקיי? וזה השינוי הגדול בעיניי בכניסה של אקט ושל גישות מבוססות רגש. אם בעבר הדמות, המרכז, היה שיפור השטף, זה היה המרכז, והרגש היה ברקע, היה מין תמיכה כזאת. אנחנו יכולים עכשיו להפוך את התמונה, ולהגיד שהרגש הוא המרכז, או אם לדייק את זה, בניית חיים מלאים ועשירים, כשאדם מרגיש שהוא ממצא את הפוטנציאל שלו, זה המרכז, ועיצוב שטף יכול להיות, פה אני ממש מסכים איתך, יכול להיות כלי חשוב ברקע, שמיועד לאנשים שהשטף שלהם הוא פחות טוב. גמגום הרי זאת מילה כללית מאוד, ובתוך הקטגוריה הזאת יש כל כך הרבה אנשים
מסמוי ועד עמוק וחמוק.
שונים באמת, קצרה יריעה בשיחה שלנו היום לדבר על כל הרוחב של הספקטרום. אז בהחלט עיצוב שטף יכול להיות עוד כלי, עוד עזרה לאנשים מסוימים במצבים מסוימים, אבל שוב, כשהדמות העיקר זה שזה בסדר לגמגם. ומה שחשוב זה להעביר את המסר. ומהבחינה הזאת אני יכול להדגים לך איך אני יכול, בדוגמה עם הירקן, אני יכול להגיע אל הירקן ולהיות שוטף ב-100%, אבל לדבר מאוד גרוע ולהעביר את המסר בצורה מאוד גרועה. למשל, תגיד, יש לך את ה... נו, איך קוראים לזה? את הפרי הזה, נו, זה שקופים אוכלים, שהוא צהוב, כשהוא לא זה, הוא ירוק, יש לך אותו, אבל כשהוא ממש צהוב? אוקיי, הציון שטף שלי עכשיו היה 100 למיטב הבנתי, נכון? אבל העברת המסר הייתה ממש לא טובה, נכון? ואם לעומת זאת אני בא לירקן ואני מגמגם ואני אומר לו, סליחה, יש לך בננות בשלות? אז השטף שלי היה רחוק ממושלם, אבל המסר עבר טוב, אני מקווה. הוא יוכל להגיד לי אם יש לו, אין לו בננות בשלות, והגמגום היה רך, נכון? כי גמגמתי מתוך חוויה שזה בסדר לגמגם. אוקיי? כמה זה הפריע בתוך המסר, בעיניי בצורה מינימלית. היום בעידן הטלפונים הסלולריים אנחנו רגילים כל כך לדבר עם אנשים שהקליטה היא לא 100.
בדיוק, כשאנחנו עושים פיצויים מוחיים מעולים להשלים את החסר.
בדיוק, אז כולם אלופים בלהעביר מסרים, גם כשלא שומעים טוב, גם כשיש קטיעות וניתוקים, אנחנו כולנו אלופים בזה, אז לא קרה כלום, אם אני אומר בננות בשלות. וכשאני מסתובב בעולם ככה, ובפעם העשירית שאני עושה את זה, אני נכנס לירקן, וברור, אני כבר לא במתח שהצגתי קודם, כן, כי זה כבר הפעם העשירית שאני עושה את זה, שוב, אקט זו גישה התנהגותית, שעובדת על להפחית אימנויות ולהיחשף יותר. להיחשף למה? להיחשף גם לתחושות שהן לא נעימות, כמו החרדה לפני רגע דיבור שקיים אצל רוב האנשים שמגמגמים. אבל אם ברור לי שאני עושה את זה, וברור לי גם על למה, כי הערך שלי, הבן אדם שאני רוצה להיות, זה מה שבהיר לי, כן? אני הולך לירקן לא סתם, כן? אני הולך כי אני רוצה לקנות בננות בשלות, להכין עוגת בננה לבת שלי, כן? או לקנות ברוקולי, עוד מילה בבית, כן? או רצית משהו באה, כן? העגבנייה, אוקיי? כי אני רוצה להכין עגבניות וברוקולי בתנור. כי אני רוצה לשמח גם את אשתי, כן? או את הבן. הערך שלי ברור, אוקיי? ואם הערך ברור, אני יודע למה אני עושה את מה שאני עושה, וזה נותן לי אומץ וכוח. אני לא מפחד סתם, אני מפחד מסיבה. אני לא עצוב סתם, אני מפחד מסיבה. אני מרשה לעצמי להרגיש, זה acceptance. אני מרשה לעצמי לא רק לגמגם, אני מרשה לעצמי להרגיש. אני נפתח לרגש, גם אם הוא לא נעים. וואו, החרדה הזאת, כן, זה, זה, זה בעצם הצד השני של המטבע שלה, זה שאני עושה עכשיו משהו משמעותי.
אז אם אני רגע אסכם, אני חושבת שבעצם אתה מזמין כאן, ואני מצטרפת להזמנה שלך, כל אדם לשבת רגע ולעצור את מרוץ הטייס האוטומטי, ולבדוק עם עצמו מה הם הערכים שלי. מה הדברים שאני רוצה להשיג, אם זה בדיבור ואם זה לא בדיבור כרגע, באופן כללי, ואני גם מאחלת להם ש... וליג, שנצליח לפעול לפי הערכים שלנו, ולזכור את זה בזמן אמת, להפחית, לדעת, להפחית בתוכנו את המרכז שהמסיכים לוקחים, ולהתרכז בערכים שלנו, שזה לא פשוט.
נכון, זה לא פשוט וזה איחול יפה ואני מצטרף אליו, ולהעביר ערכים זה באמת עבודה מורכבת, זאת עבודה שנמשכת לאורך כל החיים. כי הערכים שלי בגיל 7, הם לא היו הערכים שלי בגיל 17, והם לא היו הערכים שלי בגיל 27, ואני משער שגם עוד 10 ו-20 ו-30 שנה השתנו לי הערכים, מבחינת איזה בן אדם אני רוצה להיות, מה חשוב לי להשיג מהחיים, איך אני רוצה לתרום למי שקרוב אליי, השתנו שם הדברים. ולהבהיר ערכים, זאת משימה שהיא מתמשכת. מי שרוצה תאימונת קטנה מדברים שאנחנו עושים, שאנחנו עובדים בגישת האקט, למשל, זה תרגיל בדמיון מודרך, הולכים קדימה בעתיד ליום ההולדת ה-120. בסדר, אז כל אחד מוזמן ללכת קדימה ולדמיין את יום ההולדת ה-120 שלו. עכשיו, בחוקים של המשחק בדמיון יש תקציב שהוא לא מוגבל, אפשר להזמין את כל מי שרוצים להזמין לחגיגה, אז איזה כיבוד שאתם רוצים ואיזה אורחים, אין שום הגבלה, אוקיי? ועכשיו חתן היום הולדת, או החתנית, כן, הקלה, עומדים רגע עם הכוס והכפית, ועושים כזה טינג טינג טינג, כן, כזה, את הרגע הזה של לפני הנאום, אוקיי? וכל העיניים נשואות אליכם עכשיו, ואתם מקבלים כמה דקות לסכם את 120 השנה הראשונות לפועלכם. מה בייחוד אתם גאים בו? מה בייחוד ה-120 שנה הראשונות האלה, מה הן מציינות עבורכם? דרך המחשבה הזאת, מי שרוצה גם, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו מזמינים ממש לכתוב את הברכה הזאת, ברכה לעצמך או מין נאום סיכום כזה, אפשר לראות מה חשוב, נכון? מה הדגשת בנאום הזה? את הקריירה המקצועית שלך, או את המצב המשפחתי שלך, או את התרומה שלך לקהילה, או למדינה, או את החוויות האישיות, את העושר הכלכלי, מה בייחוד עלה שם. כן? ודרך הנאום יום ההולדת הזה, בעצם אפשר קצת יותר בקלות להבין אז מה חשוב לי היום. כן? חשוב לי היום לעשות עוד צעד בדרך לכך שכשאני אהיה בין 120, טפו-טפו, אני אוכל באמת לעמוד ולהגיד, הנה.
אני לגמרי מתחברת, ואפשר להגיד שההמלצה שלי בסוף טיפול, פגישת סיכום טיפול, שזאת פגישה כבר ככה מאוד מציפה בפני עצמה, אני אומרת להם, הרי מטופלים זה שלכם, ואתם כל החיים תצטרכו להתמודד כנראה עם לקות השטף, אז בואו רגע ניקח המלצות. ההמלצה היא, פעם בחודש, אני אומרת להם, אני עושה להם תזכורות שחוזרות על עצמם פעם בחודש בשנה הקרובה, לשבת עם עצמי ולבדוק את סעיפי הערכים שרשמתי, האם משהו השתנה, האם משהו התחדש, האם משהו כבר ירד מהפרק, כי אפשר להגיד שאני, הוא נהפך לחלק מהטייס האוטומטי שלי, שזה כיף לפעמים להגיד שערך נכנס לטייס האוטומטי, ואני חייבת להגיד שאני מקבלת ממטופלים פידבקים לאחרי שנה, היום ישבתי שוב בפעם העשירית או בפעם ה-12 על הדף, והוספתי עוד משהו בתוך הרצון שלי להימנע פחות. הוספתי עוד ערך כזה או אחר בתוך הרצון שלי לתקשר טוב יותר. ואני לגמרי לוקחת את הדברים האלה כדבר מעשי לטיפול עצמו.
איזה יופי.
שמשרת איזה יופי. בהחלט את המטופלים.
כן, כן. נכון. וכזה אולי לקראת הסיום שלנו כאן, שווה להגיד, את ציינת, שלמטופלים יש לקות בשטף, ומבחינות מסוימות זה נכון, זו לקות, כלומר זה קושי, ועם זאת, הרבה פעמים אחרי טיפול אקט, אחרי טיפול רגשי, אפשר להסתכל על הגמגום גם כמתנה. מתנה מאיזה בחינה? מהבחינה שהקושי הרגשי הראשוני הוא זה שהפנה לבחינה של החיים. ואם שום דבר לא היה קשה יותר מדי, אז יש סיכוי שאותם אנשים היו מצטרפים לצערי לא מעט אנשים שחיים על טייס אוטומטי. ודווקא העובדה, ההבנה, ומי שמגיע לטיפול זה לרוב בעקבות הבנה שככה אני לא יכול להמשיך.
כן.
ככה אני לא יכול להמשיך. אז דווקא, וזה בזכות הגמגום, נכון? כי אם האדם לא היה גמגם, אז אולי הוא אומר שבעצם הוא יכול להמשיך ככה, וגם מחר יש עבודה, וגם מחר אני אלך לירקן, וגם מחרתיים עבודה. ודווקא הגמגום שרגע עוצר וקוטע ומקשה ואומר ככה אני לא יכול להמשיך, זה מה שעוזר לאדם להיכנס למסע של גילוי פנימי, שמאפשר לו לבחור יותר טוב בכל תחום בחיים, ולהפוך, כן, זה כאילו שרק אנשים שמגמגמים קשה להם לתקשר עם אנשים אחרים, וזה כמובן לא מחשבה מדויקת, כי לכולנו יש קשיי תקשורת חמורים, נסו לדבר עם מישהו שאתם לא מסכימים בנוגע למשהו, כן? כולנו עם בעיות תקשורת חמורות, לכולנו יש המון מה להשתפר באיך אנחנו בתקשורת. אז לאנשים שמגמגמים יכול להיות יתרון בתשומת לב שהם מקדישים לכמה תקשורת מילולית ובין אישית היא מרכזית בשביל לבנות חיים מלאים ועשירים.
זה לדעתי משפט הסיכום הכי מיוחד ששמעתי, ואני מאוד מאחלת לכל אדם שמגמגם להצליח לחוות שמלקות שטף זה הופך להיות לו מתנת הגמגום, ואנחנו לגמרי כאן ופה לאורך הטיפול שאנחנו נותנים בדיוק בשביל לעשות את ההפרדה שאמרת, להפוך את מה שהיה דמות עד עכשיו לרקע, ואת הרקע לדמות, לתת לחלק הרגשי את המיקום המרכזי בטיפול. אז תודה, באמת תודה שהתארחת, ונתת לנו כל כך חומר שהוא באמת מעשי ויישומי, הן למי שיש לו גמגום והן למי שלא.
אז תודה רבקה שהזמנת אותי לכאן, ותודה מאזינים על תשומת הלב.
תודה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו כאן היום, נתראה בפרק הבא.